אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם. ברוכים הבאים לעוד פרק במפצחים השקעות, הפודקאסט על ניהול הכסף שלכם ושלי עם בית ההשקעות הורייזן, עם איתי ליפקוביץ' שעומד בראש בית ההשקעות הזה. גילוי נאות, הכסף שלי לפחות חלקו מושקע אצלו, אבל זאת איננה המלצה להשקיע אצלו בכלל. בוא נדבר על, אהלן איתי, מה העניינים?
כל טוב.
בוא נדבר על מיסים.
יאללה.
אני לא מעוניין לשלם מיסים, אבל גם לא רוצה לשבת בכלא. אז בואו נדבר על איך אנחנו מתכננים.
בואו נהיה ממוקדים, אנחנו לא מדברים רק על ביסים שאתה מייבא מאמזון, לא יודע איזה, ואנחנו מתעסקים כל הנושא של ביסים בהשקעות, ואנחנו נדבר היום כמובן על שתי נדבכים. אחד, כל הנושא של איך למקסם נכון את הנושא המיסוי הפנסיוני, גמל, השתלמות, כל החסכונות מהעבודה, זה דבר אחד. ובדבר השני, על כל העניין של בעצם איך אפשר בן אדם שעבר את גיל 50 או סוף שנות ה-40 ויש לו כבר מתחיל לו חסכונות נזילים, האם חייבים לשלם 25% מס בבנק?
אוקיי, אז בוא קודם נדבר על האנשים שעובדים ומפרישים כל מיני הפרשות. איך מתכננים את הדבר הזה כדי לשלם כמה שפחות מס בסוף?
מצוין, ובוא נתחיל מהטעויות, מהבסיסיות למתחילים, ונעבור, איך אומרים, עד לחומרים ליותר מתקדמים, אבל כמו שאני מבטיח, אני אשתדל לעשות את זה בצורה הכי מונגשת.
בוא, גם את הטעויות הבסיסיות אני לא מבין, עובדה שאני עושה אותן. אז דבר איתי.
יפה. אז דבר ראשון, כמובן, אחד הטעויות הכי בסיסיות שאנשים עושים, ואני מתנצל למי שבקהל מהיותר מתקדמים, אבל חייבים להתחיל מההתחלה, זה אנשים שפשוט או לא חוסכים או שפודים את החסכונות האלה. מגיע קרן השתלמות, נזילה, עבר 6 שנים, יאללה, משפצים את הבית, בוא נביא כסף מהקרן השתלמות.
כן.
בוא נפקיד כמה שפחות לפנסיה. בוא נפקיד כמה שפחות לגמק. בן אדם עצמאי, בוא רק כמה שפחות.
טוב, עד כה דיברת עליי. עכשיו, דבר על מישהו אחר.
זהו, אז עכשיו, למה זה טעות? רק תסביר, כי בסוף, איפה יודעים לך אפשרות לחסוך פטור ממס. היום אפילו בדירה אתה משלם מיסים על הכל, מס שבח, מס זה, אז זה המקום היחיד בעולם שנותנים לך לחסוך בלי מס. אז למה לא לנצל אותו? כלומר, למה לבדות קרן השתלמות אחרי 6 שנים? אתה לא אוהב את התשואה בה? תחליף את מי שמנהל לך את זה ותשפר את התשואה, תשנה את המסלול שאתה משקיע, אבל למה לבדות את זה ולקחת את זה?
אז מתי לבדות את זה? בכל זאת קרן נועדה לפדיעה.
תגיד, אתה צריך לבדות את זה הכי טוב אף פעם או בפרישה שלך. אף פעם זה אתה מעביר ליורשים שלך בעצם, או שאתה משתמש בזה שפרשת כבר. ככל שתשבור את הכסף יותר זמן, אני לא אדבר עכשיו על הנושא של ריבית דריבית, כבר דיברנו עליו פרקים קודמים, אבל בגדול זה הדבר הכי משמעותי. וברגע שזה כמו בשחמט, נגעת נסעת, שברת את הקרן פנסיה, שברת קרן השתלמות, עשית איזה משהו כזה, מאוד רגע, חיסכון הפטור ממס שלך כבר לא חיסכון. ולכן, וזה המקום היחיד שנותנים לך, אז אתה יכול לקחת הלוואה, אם אתה ממש צריך את הכסף עכשיו לשפץ את הבית וכדומה.
וזה יהיה לי פחות יקר מלשבור את הקרן?
כי תחשוב, אתה בעצם מאבד, עזוב את התשואה של הקרן, אתה מאבד פה חיסכון פטור ממס, שלא יהיה לך אותו. אתה תתחיל לדבור אותו מאפס עכשיו. אז זה הטעות למתחילים הבסיסית.
אוקיי, זאת אומרת, לא נוגעים בכסף של הפנסיה, לא נוגעים בקרן השתלמות.
נכון.
ואם אין ברירה, המצב הוא
חנוך. אין ברירה. תקשיב, אני לא קואוצ'ר עכשיו, אבל תוריד הוצאות ותשפר הכנסות.
אוקיי.
אוקיי, אז איך אומרים, נחזור לפרק הבסיסי יותר שעשינו על חינוך פיננסי.
כן.
מזה זה בסוף מתחיל.
זאת אומרת, אתה לא פודה קרן פנסיה בשביל לקנות אוטו חדש.
חד משמעית לא. אתה לא פודה קרן השתלמות בשביל טיול לחול. אתה לא זה, גם אם אתה משפץ את הבית, תעשה את זה במשהו, שתוכל לקחת הלוואה, לגשר על הפער הזה, תשתדל תגיד, בסופו של דבר, אם אתה צורך בשנות ההתפתחות שלך, גילי העבודה שלך, 30, 40, 50, עד שאתה בדרך לזה, צורך יותר ממה שאתה חוסך, אז אתה תהיה בבעיה קשה בהמשך. אז זה למתחילים, בוא נמשיך עכשיו.
אוקיי, עכשיו לבינוניים.
לבינוניים, נכון. אוקיי, מצוין. עכשיו, כמובן שזה, בוא נדבר על הטעות הכי קשה מספר 2. אם הטעות הכי קשה הראשונה זה פשוט לבדות קרנות פנסיה, השתלמות וכדומה לפני הזמן, או מתי ש... ולא לחסוך, הטעות השנייה הכי גדולה זה בדרך כלל ביטוחי המנהלים שנוסדו אחרי 2001. כל ביטוחי המנהלים שנוסדו אחרי 2001, זה השאיר את קופות חברות הביטוח בסכומים אדירים, כי בעצם הם שותפים של הלקוח לרווח, הם לוקחים בדרך כלל 15% מהרווח, ועוד 0.6 דמי ניהול. לסבר את האוזניים, בקרן פנסיה רגילה, דמי ניהול היום 0.1, 0.05, 0.2, ובקיצור דמי ניהול הרבה פחות, תחשוב אם לוקחים לך עכשיו 15% מהרווח ועוד 0.6, אז זה כאילו איזה 2%. עכשיו, זה לא שראינו בביטוחי מנהלים המשתתפים ברווחים, תשואות עודפות, נגיד, על לקטות את מדד ה-S&P 500, וזה דרך אגב קרה עוד יותר גרוע. כלומר, לא רק שהעלויות היו גבוהות מאוד, ולמה נדבר על ה-S&P? תחשוב, זה ביטוח מנהלים, שאתה חוסר אותו עכשיו ל-20-30 שנה, ואתה יושב על משהו שנותן לך תשואה של פחות מהבורסה, כי זה חיסכון ארוך טווח, שאתה יכול לקחת בו קצת יותר סיכון, כי יש לך הרבה זמן לתקן אותו, וגם לא קיבלת תשואה שהיא טובה, ומצד שני שילמת עלויות מטורפות.
אז מה אתה אומר על ביטוחי מנהלים? לעזוב?
שוב, ביטוח מנהלים, אני חוזר, אחרי 2001, לפני 2001, הוותיקות, יש שם מקדמים נמוכים. מה זה אומר מקדמים? מקדם הרי בסוף מה זה פנסיה או ביטוח מנהלים. אתה צובר כסף, לא מדבר בכלל על קופות, על קרנות פנסיה ישנות, שוב, פודקאסט 25-30 דקות, לא ניגע פה בהכל, אבל בואו נדבר על קרן פנסיה רגילה, אחרי 2001, לעומת כל הנושא של הביטוחי מנהלים. ביטוחי מנהלים, מה שלפני 2001, אז כמו שאמרנו, יש שם מקדמים טובים, ומה זה הנושא של מקדם? לוקחים את הצבירה. צבירה זה כמה כסף עשית תשואה והפקדת לאורך השנים מהעבודה, ואתה מחלק את הצבירה הזאת במקדם. עכשיו, ככל שהמקדם הוא יותר נמוך, הסכום החודשית שתקבל הוא יותר גבוה, ואתה מקבל את זה כל עוד אתה חי, ואחר כך, לפי הנוסחאות, שמה שגם אפשר לסגור עם הקופה בעת הפרישה, כמה הבת זוג שלך תקבל, ואחרי זה גם כמה אתה מבטיח קצבאות, אחרי שאתה ובת זוג שלך הלכתם כבר לא פה, כמה יישאר ליורש אחריכם. זה בגדול ככה בנוי גם ביטוחי מנהלים וגם הקרנות פנסיה. אז כל הביטוחי מנהלים אחרי 2001, העלויות יקרות, והמקדם לא מצ'פר אותך כל כך טוב, כי המקדם הוא...
זאת אומרת, לא לקנות עכשיו.
עזוב, לא לקנות עכשיו, אם אתה עדיין בתוכו, שוב, צריך להסתכל, לעבור את כל הייעוץ הזה, כי לפעמים, לא יודע מה, אולי יש לך איזשהו מצב רפואי מסוים, ואי אפשר בקרן פנסיה החדשה, עם מה שנקרא מטריה ביטוחית, להבטיח אותך באותה רמת ביטוח, כי אתה עכשיו כבר חולד באיזשהו מצב שכבר, שלא היה...
לא ניכנס לפינה הזאת.
כן, כי בדרך כלל יש פה אלמנט של ביטוח שצריך להתייחס אליו. למה? כי בכל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים שבן אדם עובד, יש לך בעצם שתי ביטוחים, ביטוח, סוג של ביטוח חיים, ואובדן כושר עבודה, אקה. אז אתה, מן הסתם, אם אתה במצב בריאותי לא זה, אתה לא תרצה לשנות ביטוח. אז בשביל זה יש פה כן אלמנטים שצריך להתחסב. אבל ברמת החיסכון הטהור, זה פשוט להפסיד כסף. הדבר הזה עלה בשנה האחרונה בכנסת. הכנסת, אפילו אומרים בוועדות הכספים בצורה הכי ברורה, אובייקטיבית, מוצר, יקר בלי תוחלת חיובית לחוסך, אפילו אסרו מחירה של ביטוחי מנהלים חדשים, חוץ ממי שיש לו הרבה כסף, ולמי שלעובדים עם משכורות מאוד גבוהות, ולמה נותנים להם לשים שם? לא בגלל שיש לזה יתרון, כי חברת הביטוח בעצם שכנעה את הרגולטור, שאותם אפשר, איך אומרים, מהם אפשר לקחת כסף טוב. הרי אם מותר למכור סיגריות, אז למה שאסור למכור ביטוחי מנהלים? זה הכל זה טיעון הגיוני. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על ההיבט הזה, כטעות פיננסית מאוד בעייתית, גם יש עוד דבר, דרך אגב, שהוא נוראי בעיניי, בקרן פנסיה חדשה, אנשים לא יודעים את זה, אבל עד שאתה פורש שליש מהכסף שלך, מובטח תשואה על ידי המדינה, זה אומרים בדרך כלל שוק ההון לא מובטח תשואה, אבל בקרן פנסיה חדשה, שליש מובטח תשואה על ידי המדינה, ובפרישה שתי שליש מובטח תשואה. בביטוח מנהלים, החלק של הצבירה, אותו מה שהתשואה, לא מובטח בכלום, תלוי במה שהביטוח מנהלים ישיג בבורסה בשוק ההון, וזה גם אחרי הפרישה, דרך אגב, יש צורה, זה לא רק שלפני הפרישה, ופה המדינה לא מוכנה לבטח, כי אם הביטוח מנהלים יקר ומרוויח טוב, אז המדינה אומרת, למה אני צריכה להגן עליך? אז בשביל זה הביטוח מנהלים לא מובטח צורה, וצריך לזכור שזה תמיד כמה אתה צובר, ככה יהיה לך יותר קצבה חודשית. תאר לך מחר הבורסה נופלת, ופתאום הצ'ק שלך של הפנסיה פתאום נחתך. בקרן פנסיה חדשה זה כמעט לא יקרה. למה? כי בפרישה שתי שליש מובטח תשואה ב-5 נקודה משהו אחוז פלוס מדד, מובטח התשואה. אז בן אדם שחוסכים לו את הכסף בביטוח מנהלים, ולא בקרן פנסיה חדשה, ואין לו שקל בקרן פנסיה חדשה, זה טעות קשה מאוד. ואנחנו רואים את זה, שזה חוזר על עצמו, ודווקא דרך אגב, אצל המנכלים, ואצל האנשים עם הכי הרבה כסף, אנחנו רואים שזה קורה. למה? כי הם שומעים ביטוח מנהלים.
כן. זה סתם מילה, נכון? זה לא באמת למנהלים. לא, אתה לא צריך לדעת לנהל כלום בשביל שיהיה לך ביטוח מנהלים.
חד משמעית, לא צריך כלום. אבל ככה שיווקו את זה.
וואו. וקרן השתלמות? שגם אין שום קשר בינה ובין השתלמות, בוא נגיד את האמת. פעם היה.
קרן השתלמות, כמובן, זה צריך להבין איך זה עובד. בקרן השתלמות יש שתי תקרות. יש תקרה שעד לגובה שלה זה פטור לך מהמס, ממס הכנסה, כלומר ברור שעדיף לך, בכל מיני שזה ייכנס לך במדרגות המס, הכסף הזה, ואתה תשלם עליו במדרגות. ויש גם את החלק שפטור ממס רווחי הון. אז בוא נגיד, כל עוד אתה מפריש עד פחות או יותר עד התקרה, אז קודם כל כמה שיותר כדאי לך להגיע לתקרה, אבל שוב, זה דווקא אתה חוזר למשהו קצת יותר בייסיק, כמובן שקרן השתלמות עד לתקרה, בן אדם שמרוויח 15, 16, 17 אלף שקל לחודש, ועל זה מפרישים לך כסף, כלומר, קצת שאתה עובר את התקרה לא נורא, כי עדיין זה חיסכון טוב, כי אדם זה כבר ימוסה, וגם בפידיון מהקרן השתלמות, החלק שהפקדת מעל התקרה ימוסה, אבל לפחות כמו קרן נאמנות, דחית את המס להרבה שנים קדימה, ואז רק במשיכה תשלם את המס, אז לא נורא גם אם הפקדת מעבר לתקרות. אבל זה, כמו שאמרתי, זה בייסיק. אז כמו שאמרנו, הטעות הראשונה זה הנושא של לבדות מוקדם קרנות השתלמות פנסיה. טעות השנייה הקשה, כל הנושא של הביטוח המנהלים אחרי 2001, ופשוט אנשים לא יודעים את זה, וזה פשוט דבר נוראי. גם בגלל שאין הבטחת תשואה כמו בקרן פנסיה חדשה, וגם העלויות בזה הן מטורפות, אוקיי? לעומת קרנות פנסיה חדשות. אז בואו נתקדם
לקרן השתלמות.
אז קרן השתלמות דיברנו עליה עכשיו. יש רק את הנושא, אולי נזכיר בשתי מילים את כל הנושא של קופות גמל, שקופות גמל דרך אגב עברו איזשהו אחייה דרך נושא של תיקון 190, שתכף אנחנו נדבר עליו בהיבט של בן אדם בן 40-50 שרוצה, שיש לו כבר כספים נזילים בבנק, וחושב על איך הוא יכול אולי לעשות את השקעות בפחות מס או בלי מס, ותכף אנחנו על הכסף הנזיל, עוד רגע אנחנו נעבור לשם. אבל אם אנחנו רק נזכיר את זה בהיבט הזה, כמובן ההבדל בעולמות העבודה בין קופות גמל לקרן פנסיה, זה פשוט קופת גמל אין רכיב ביטוחי, ורוצה רק לתת פה עוד איזשהו דגש מאוד מעניין, הרבה אנשים לא יודעים בנושא של כספי תגמולים, דרך אגב, שניתן להוריש אותם פטור ממס לדור הבא, את כספי התגמולים. עכשיו, אם אתה מוציא את כספי התגמולים בקצבה רגילה, אז אתה נכנס לך למדרגות מס, כלומר שאתה לוקח קצבה בגיל, אם אתה לוקח את זה כקצבה, בגיל פרישה, נגיד קופת גמל שמשמת לקצבה, כל קופות אחרי 2008 זה לקצבה, אז לצורך העניין זה ייכנס לך במדרגות, ואז אם אתה עדיין, הרבה פעמים היום אחרי גיל 67, ממשיכים לעבוד, אתה יודע, לא בגלל שהם צריכים אפילו, כי בא להם, כי בא להם לעבוד. להיות פרילנסרים, לעשות כל מיני דברים, ויש להם הכנסות, ואז הם מקבלים כסף מהקרן פנסיה, והדבר הזה גורם להם למס מאוד גדול, ואז אומרים להזזל הקרן פנסיה, היא משלמת לי, אבל כל שקל הולך חצי שקל למדינה, כאילו בגלל שבמדרגות גבוהות. אז מה עושים? אם אתה לוקח, לא פודה את קרנות הפנסיה האלה, לפחות את רכיבי התגמולים שבהם, אתה שומר אותם, אתה יכול להוריש אותם לדור הבא, והדור הבא יכול לקחת את כל הכסף תגמולים הזה בלי מס, לעומת שכל שקל, אתה מקבל אותו בחצי שקל בחיים שלך בקצבה. אז זה דוגמה עכשיו, ואז בן אדם יכול לשאול, אז מאיפה אני מייצר לעצמי בעצם אולי חיסכון אלטרנטיבי שממנו אני אביא קצבה, כי אולי אני צריך קצבה, אבל אולי ממקור אלטרנטיבי. אז עכשיו בואו, שסיימנו לדבר רגע על כל העולמות של האנשים והעבודה, אני רוצה להגיד לך, אברי, איך בן אדם בגיל, אתה אולי צעיר, אבל בואו נדבר על
62.
אבל בואו נדבר על בן אדם קצת יותר מבוגר ממך, בן אדם
בסוף
שנות ה-40 לחייו וכדומה, והוא היום יש לו איזשהו סכום כסף בבנק. ואתה יודע, שאתה מוכר את הנייר, את המנייה בבנק, אתה משלם 25% מהרווח. כלומר, כל שנה, נגיד, אתה עולה קומה, יורד אולי בסוף השנה רבע קומה, עולה עוד קומה, יורד רבע, עולה. זה בשיטה רגילה שיש לך כסף בבנק ותיק השקעות רגיל בבנק. לעומת זאת, בוא נדבר על האלטרנטיבה של תיקון 190. תיקון 190 זה אלטרנטיבה ששיווקו אותה בארץ, לא יודע אם במזיד, אבל בטמטום, סלח לי על הביטוי, בעיקר לדור השלישי. לדור השלישי, בדרך כלל, התיקון 190 אין בו כזה הטבה, כי הוא לא ייקח משם קצבה פתורה, שזה הטבה.
מה הוא אומר התיקון הזה בכלל? אתה מדבר איתי כאילו אני יודע על מה אתה מדבר.
אתה צודק, מתנצל. אז בואו נתחיל מהבייסיק שלו. תיקון 190, זה, אתה יכול עכשיו בגדול ללכת מחר להפקיד כסף לקופת גמל. מפרטי, מהכסף שלך הנזיל בפרטי, ללכת מחר להעביר כסף לחברת הגמל, להפקיד כסף לקופה. ואז נשאלת השאלה, איך תמשוך את הכסף הזה? הפקעת, יעשה תשואה, עכשיו איך מושכים את הכסף הזה? ופה נכנס הנושא של תיקון 190. כלומר, נגיד, אברי, יש לך עכשיו 300,000 שקל בבנק, אתה מוציא אותה מהבנק, מפקיד עכשיו בתיקון 190. האופציה הראשונה זה למשוך ב-15% מס נומינלי. מה זה אומר 15% נומינלי? בבנק, קרנות נאמנות ובניות, נגיד זה 25% ריאלי. בניקוי האינפלציה, אבל בדרך כלל לאורך השנים האינפלציה נמוכה ברוב השנים, והתשואות לעומת האינפלציה הן גבוהות לעומת האינפלציה, ולכן בדרך כלל המסלול ה-15 נומינלי יותר טוב. אבל באגרות חוב, מה שאנשים לא יודעים, לדוגמה, שגם בבנק, כשאתה קונה אגרת חוב שקלית, זה אותו 15%. כלומר, אין הבדל בין תיקון 190 בנושא של ה-15% לעומת בן אדם שמשקיע באגרות חוב בתיק בבנק. אגרות חוב שקליות, זה אותו 15%. אז כלומר, לא יהיה שינוי בו, בנושא המיסוי. אז בן אדם שהוא עבר את גיל 60, או בן אדם בוגר שמשקיע גם ככה הרבה מהכסף שלו בנושא הסולידי של אגרות חוב, אין לזה שום יתרון לתיקון 190 אם הוא ימשוך במסלול של ה-15%, כי זה אותו 15% כמו פה. וגם ה-25 דרך אגב, הוא לא תמיד יותר גרוע מה-15, כי זה גם תלוי מה היה האינפלציה. בשנתיים האחרונות, נגיד שהאינפלציה גבוהה, אז ה-25 היה עדיף אולי אפילו על ה-15 בחלק מהמקרים. אוקיי? אז זה אפשרות אחת משיכה עונית, שאתה מושך ואתה משלם 15%. אז למה אין יתרון? כי זה בן אדם מבוגר, אותה באגרות חוב, בבנק ישלם אותו מס. אז בואו נדבר על האופציה השנייה של משיכה. הפקדת את ה-300,000, השקעת ב-190, משכת ב-15%, זה לא כזה יתרון ענק בעיניי. איפה היתרון הענק? אם אתה יודע למשוך את זה כקצבה פטורה ממס.
זאת אומרת,
שמת 300,000, ניהלת במניות, אחרי 7 שנים, ב-10% תשואה, הכפלת, יש לך כבר 600. אתה עכשיו במתכונת רגילה, היית מוכר את ההשקעה הזאת, היית משלם מה-300 רווח, נגיד רבע פחות המדד, נגיד היית משלם 70,000 שקל מס, מהסכום הזה. לעומת זאת, אם אני מוציא את זה כקצבה, ופה אני מתחבר גם לנושא הקודם של האפשרות להעביר את הכספי תגמולים ליורשים לדור הבא בלי מס, ואנחנו רוצים לייצר קצבה פטורה ממס ממקור שונה, וקצבה מ-190 לא נכנסת לך למדרגות המס, כמו קצבה מתגמולים ומקרן פנסיה. אוקיי? אז זה לא נכנס לך למדרגות מס. ובניגוד לתיק בבנק, שהיינו משלמים שם מס, 15, 25, תלוי אג"ח שקלי, קרן נאמנות, תלוי מה המוצר, פה אני יכול להוציא את זה כקצבה פטורה. משמע, איך זה עובד?
איך המדינה מאפשרת את זה קודם כל?
זה החוק. איך יש נבדל בכדורגל? לא יודע, זה החוק. לא נדבר פילוסופיה של זה, בוא נדבר פרקטיקה. אנחנו פה לדבר פרקטיקה, אברי. אנשים שמקשיבים לנו מחפשים נראה לי את הפרקטיקה.
אוקיי, אז אני יכול להוציא את זה בתור קצבה. איך?
אנחנו אומרים לקופה, נגיד סתנו, מסמנו את ה-300,000, אחרי, באנו אחרי 10 שנים, נגיד ה-300,000 הפך ל-800,000. נגיד עכשיו אתה בגיל 60 ויום, קצבה אפשר להוציא מגיל 60. פחות או יותר המקדמים, זוכר, דיברנו על זה בהתחלה מקודם, על הביטוחי מנהלים קרנות פנסיה, הנושא שבסוף יש סבירה, מה צברת, ואז מחלקים את זה במספר. ככל שאתה מוציא את זה בגיל יותר מבוגר, יחלקו לך את זה במספר יותר נמוך. יפה. נגיד בגיל 60, פחות או יותר מקדם בקרן פנסיה, שוב, זה תלוי גם כמה אנחנו נרצה להבטיח אם קרה לנו משהו וזה, ליורש לנו וכדומה, אבל פחות או יותר נגיד סדר גודל שיחלקו לך את זה ל-208. נגיד אנחנו עכשיו בגיל
208 חדשים.
208 פעמים, כן, כל חודש תקבל את הסכום שצברת, נגיד צדנו 300, עכשיו 800, תחלק את זה נגיד עכשיו ב-200, תקבל 4,000 שקל כל חודש, עד מתי? עד היום שלא תהיה פה. עכשיו, בדרך כלל מה...
בינתיים אבל זה ממשיך עוד לגדול, לא?
בקצת. יש איזשהו ריבית, תחשיבי, כמו שדיברנו על זה, שזה בעצם יש איזשהו תשואה גם במהלך פרישה, שזה ממשיך לצבור. אבל מה שיפה, אתה מקבל את זה בכלל ללא מס, כל חודש, עד מתי, דרך אגב, עד היום שאתה לא פה. כלומר, אם עד גיל 120, יש לך קצבה מובטחת עד גיל 120. עד היום שלא תהיה פה. הדבר השני שצריך...
ומה קורה עם השארית?
חז ושלום קרה לך משהו, אז אתה יכול להגיד כמה אתה רוצה שהבזוג שלך תקבל. בדרך כלל זה 70% מהסכום. בדרך כלל. אתה יכול לשחק עם זה ולהוריד את קודל הקצבה החודשית, ופשוט להגדיל את ההבטחה לבזוג. ולהגיד, גם אתה וגם הבזוג לא פה, אז אפשר לעשות הבטחה, נגיד, ל-240 תשלומים. כלומר, חס ושלום, אתה ובזוג אותך הלכתם אחרי חודש, אז היורשים קבלו פשוט את כל מה שהיית צריך לקבל, את כל מה שבעצם לא לקחת.
גם בתשלומים או בבת אחת?
זה תלוי, אבל בדרך כלל בבת אחת.
אוקיי. אז ככה אני יכול להימנע ממיסים.
כאילו, אם אנחנו מדברים לא על הבזוג, אנחנו מדברים כמובן על הביטוח שערים, אז זה פה בסכום אחד. והיתרון הגדול זה שבעצם, היתרון הגדול הוא פה בעצם שלקחנו השקעה, שקודם היינו משלמים עליה, כמו שאמרנו, כל שנה עלינו ב-100 שקל, ירדנו ב-25, עלינו 100, שילמנו מס. פה צברנו את הרווח, והוצאנו את הכל כזווה.
אנשים יודעים על הדבר הזה?
לא יודע, בדרך כלל לא, בדרך כלל לא. שוב, אנשי מקצוע טובים כן, אבל לא, אתה ידעת?
לא ידעתי.
נהדר.
אבל זה לא חוכמה, כי אני לא יודע כלום.
אוקיי, אבל תגיד, יש אנשים, פיזיקאים, דוקטורים וזה, שלא יודעים יותר ממך בהשקעות ופיננסים, אני חייב להגיד לך. זה לא שפיזיקאי לא יודע את מה שאני אמרתי לך עכשיו על בוריו. ולכן, אבל זה דרך מאוד נכונה לעשות את הדברים.
אבל אז אני לא יכול לקבל את כל הסכום בבת אחת, אני צריך לקבל אותו לשיעורין.
לשיעורין, נכון. ובדרך כלל, מה שאתה גם תעשה, בדרך כלל, זה יהיה סוג של קצבה שתהיה קצבה אלטרנטיבית לקצבת התגבולים שהיית לוקח מהקרן פנסיה מקופת הגמל שלך מהעבודה, ואת הסכום הזה, לא את כספי הפיצויים, את כספי התגמולים, כמו שאמרתי, אפשר להוריש לדור הבא בלי מס בכלל, שאם משם היית לוקח את הקצבה החודשית שלך, היית נחתך בשיעורי המס, כמו שאתה רגיל, משיעורי מס ההכנסה, מדרגות המס.
אוקיי. עוד משהו חשוב להגיד לפני שאנחנו מסיימים?
נראה לי אמרנו כמה דברים חשובים בפרק הזה, לא?
יפה. תודה רבה רבה. אני מקווה ששלטונות המס לא יזינו לזה, שלא ישלחו עליך איזה מתנקש.
חז ושלום.
איתי ליפקוביץ', הורייזן, בית השקעות. תודה רבה. אתם מוזמנים לחפש פרקים נוספים שיצוצו מעת לעת, ותדירות של בערך פעם בשבוע, בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים. תעשו הרבה כסף ותשלמו כמה שפחות מס. תודה רבה לכם, להתראות.
כאן הגיע לסיומו פרק בפודקאסט מפצחים השקעות. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס למסך הראשי של האפליקציה שבה אתם מאזינים וללחוץ עוקב. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציה בדירוג של 5 כוכבים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של בית ההשקעות הורייזן כדי ליצור עמנו קשר ולשאול אותנו כל שאלה שיש לכם בעולם ההשקעות. אנחנו נשתדל מאוד מאוד לענות. להתראות ונתראה בפרק הבא.